צהריים טובים. בואו נאמר ככה, מה שאני אומר זה מה שעד עכשיו, בסדר? מעכשיו זה יהיה אחר. אבל משהו אחד לא זכה לו עוד ציודה, זה שממש פחות לומדים את הדברים שהוא כתב. בסדר? מעכשיו זה יהיה אחר. אבל עד עכשיו, מה הסיבה לזה אני חושב? הוא כתב כבד מאוד מאוד מאוד. זאת אומרת, אם הרב לשונו גבוהה, עולמו עשיר, אבל אחרי הכל זה זורם. משיעור ה', אבל זה זורם. אבל הרב ציודה זה כבד. אתם יש לי תחושה שהרב ציודה לקח ודחס, דחס, דחס כל מה שהוא יכול להעמיס על המילה. מה, לא, אפשר עוד, עוד, נבחר מילה שעוד ועוד ועוד. אז לא נדמה לי, אני חושב שככה הוא עשה באמת. ויצאו דברים מתומצתים וכל כך, וכוללים כל כך הרבה שממש קשה, זאת אומרת, ממש קשה, קשה לפענח את הדברים. וצריך לתת את הנף של זה. ועושים את זה אנשים שממש אוהבים את הרב ציודה. אז אני עף עליו ממש. ממש ממש אוהב אותו. אני מספיק צעיר כדי שלא זכיתי ללמוד אצלו ממש. אני מספיק למדתי רמב״ם כדי להבין שגם מי שלא למדת ממנו באופן ישיר הוא יכול להיקרא רבך. ממש. ככה בוטף של הרמב״ם הרי מיגש ועריף, שלמד בעיקר מכתבם, אז גם אנחנו יכולים. את המאמר שלפנינו, שהוא בעצם הוא שייך ליום ירושלים, זה הנושא שלו, זה האירוע. ולא בגלל שעוד לא התרגלתי לזה שאני בחברון, כי מת ירושלים זה משהו, מיד נראה. אבל אי אפשר להבין את זה בלי להבין את האירוע, כי רוצים להתכוון איזה אירוע. וכשלמדתי את המאמר הזה, ובטח כשבאתי ללמוד אותו יותר לעומק, הבנתי שאי אפשר חפף, כאילו, צריך לדעת על מה האירוע. זה שיהודי יקר מאוד, הוא בעצם הוציא את הספר הזה. קוראים לו הרב הראל כהן. זה הוצאת מבנה המקום, קירת הישיבה בית אל, תיבנה ותיקונה. והוצאת הספרים שם מנוהלת על ידי הרב הראל כהן. גם האנשים המקורבים ביותר לרב שער יישוב הכהן זצ"ל. במילה גם הוא הוציא הרבה מהספרים, הוא היה אחראי הרבה על הוצאת ספרים של הרב הנזיר זצ"ל. והוא כזה חויקר. אין כזה דבר שהוא איזה משהו בנף ומה הרקע וזה. אז שלחתי לו את השאלה ומיד קיבלתי ככה איזו תשובה ארוכה. אז ככה. המאמר הזה נכתב בעיתון הצופה, היה פעם עיתון כזה, לא יודע אם יצא לכם להחזיק אותו ביד, היה פעם עיתון כזה, זה היה עיתון המפלגה הדתית לאומית, פעם הייתה עיתונות מפלגתית אצל החרדים, שהתהליכים אצלם קורים 10-15 שנה אחרי כולם, יש, אצלנו זה 10 שנה אחרי, אז יש עדיין עיתונות מפלגתית כזאת, אז זה היה עיתון הצופה. וביום שישי, י"ט באייר, התשכ"ח, זאת אומרת שאנחנו נמצאים קצת פחות משנה אחרי יום שחרור ירושלים עצמו, בתשכ"ז. אז הרב ציודה פרסם את העניין הזה. מה היה? ככה, במהלך השנה הראשונה שאחרי, תודה רבה, במהלך השנה הראשונה שאחרי שחרור ירושלים, איך מחזיקים את זה? מה עושים עם זה בדיוק? הלל, נגיד הלל. אז טוב, היה דיון בעולם הדתי, הלכתי. אגב, הרב ישראלי זצ"ל, חשב שצריך לעשות בראש חודש סיוון, יום לציון העניין הזה. אנחנו כבר בעלי, אף אחד כבר לא, עוד פעם את המחלוקת הזאת עם הלב, עוד פעם את הברכה. די, זה בראש חודש, נציין אז את כל העניינים, גם מבחינת ספירת העומר למי שעדיין נוהג, גם מבחינת הלל. זה מספיק טוב. מועצת הרבנות הראשית אז לא קיבלה את זה, דחתה את זה. רב אונטרמן שהיה הראשי מאוד 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 לחץ. הוא הרגיש שבעצם חשב, הוא הרגיש שעכשיו נהיה יום העצמאות. עכשיו זה בסדר. כי מה זה המדינה בלי ירושלים, בלי הר הבית? עכשיו, עכשיו אפשר להגיד הלל, עכשיו אפשר להגיד הלל לברכה. הוא לא חשב להגיד זה על יום העצמאות קודם. זה היה החידוש שלו. ואז הוא גם שחף איתו את מועצת הרבנות הראשית לא לקבל את ההצעה של רב ישראל יצא. טוב, העניינים התקדמו, ובערך בחודש שבט קיבלה הרבנות הראשית את ההחלטה שזה יהיה יום הודיה, זה יהיה בו סדר תפילות של יום העצמאות. אם אני זוכר, זה באמת רק על הבוקר. הלל יום העצמאות עוד, הלל יום ירושלים עוד מן דחר שמי. זה דברים שעוד התעצבו במשך הזמן, אבל לסוגיה שלנו. לקראת היום הזה, יום כ"ח באייר, החליטה המשמרת הצעירה של המפד"ל, מי הם אתם שואלים? אז זה בהנהגת זבולון עמר, זיכרונו לברכה. אתם יודעים מה זה צעירה, כן? הוא כבר הספיק להיות מהמבוגרים ולמות עוד יותר זמנו, אבל... אליעזר שפר, יבדל לחיים טובים וארוכים, ודני ורמוס. דני ורמוס, יש לי מתנה לבר מצווה. אליעזר שפר, שכן, גר בעיר העתיקה הרבה זמן, ועכשיו מוסרר. אליעזר שפר כזה, מי שמכיר בכותל, יש איזה פרלמנט כזה, גבי שיינין, זה יהודי חשוב ברובע היהודי, ושם הרבה דיבורים, הרבה זה, כולל אל שבת ושבת, אז התקשרתי לאליעזר שפר, יאללה, ספר מה היה. אז כדי להלן. הם החליטו לעשות עצרת הודיה הגדולה בכותל. רחבת הכותל כבר תוך שלושה שבועות הייתה, בסדר, פינו את בתי המוגרבים, אבל עכשיו נעשה עם זה משהו, כן? הממשלה לא נגעה בסוגיה של יום ירושלים, שזה משהו. אז... ארבעה, חמישה ימים לפני יוטט בייר הזה, הממשלה קיבלה החלטה שזה יום חשוב. בסדר? חוק, תקנה בחוק זה רק לפני 30 שנה. זאת אומרת, 20 שנה אחרי יום של ירושלים, אז הוא נכנס לחוק. אז ודאי שהוא לא היה שם. והמשמרת הצעירה שמחר רצה לעשות עצרת, עצרת הודיה, תפילה, להביא לפחות 4,000 בני נוער וכו'. לא בלבד שהממשלה, חלק מהשרים בממשלה התנגדו לעניין הזה, אלא שבמפד"ל עצמה, היהודי חבר כנסת משה אונה, מהקיבוץ הדתי, והוא ממש התנגד לזה, גם הגיש שאילתה נגדם בהנהלת התנועה, בהנהגת התנועה, איך הם גוררים אותנו לעניין הזה, ואז ראש הממשלה לוי אשכול קרא למשמרת הצעירה הזאת, ואליעזר שפר סיפר לי שהוא נתן לו להבין שיש לחצים בינלאומיים גדולים על העניין, במיוחד מנשיא ארצות הברית, אני חושב שזה היה ניקסון, אני לא זוכר בדיוק, לא בלחץ לזכור בדיוק, אני מנהל שזה היה ניקסון, והוא נתן לו להבין, אבי אשכול, שהבעיה היא תיאולוגית. היהודים מחזיקים את כנסיית הקבר. לאן נוליך את החרפה? עוד יעשו שם עצרת וזה, ועניינים. זה לא מתאים, אמר לנו לוי אשכול, זה לא מתאים עכשיו כל העניין הזה. זה שלנו, חכו, התרגלו לזה עוד כמה שנים, שאנחנו שם, וזה, ואז נתחיל עם חגיגות ושמחות. ככה זה ממש בעיניי, בלעין. זה לא, לא, לא מתאים. פה נדחה את זה. הם שמעו אותו והגישו בגץ. ובסופו של דבר היה הסדר. הסדר, עכשיו צריך להקרא לו בסוף המאמר, ועם כל התחשבותנו בצמצומי סידורנו. בסדר? הסדר כזה שיעשו תפילה בעיר העתיקה, בחניון, שם, זה היה בעיר העתיקה, אבל זה לא יהיה בכותל, זה לא יהיה כל כך לזה. זהו. כך הסתיים העניין מבחינה מעשית, משפטית וכו'. ועל זה הרצי יהודה כותב את הדברים האלה. ואתה יגדל כוח השם. איך זה במקור אגב? ואתה יגדל נא כוח השם. הרצי יהודה השמיט פה את הנא. זה לא שלא היה לו תווים במאמר, כי יש פה שלוש נקודות שאפשר גם לוותר עליהן. ואתה יגדל נא כוח השם. גם הפסוק הזה במקור, זה משה רבינו, אחרי חטא העגל, אומר חלק מתפילתו לקדוש ברוך הוא, ואתה יגדל לכוח השם. איך קשור הפסוק לענייננו? מיד נראה. בינו שנות דור ודור, שנה לשנה תביע עומר. אני קודם אקרא, ואחרי כן אנחנו נתעכב על הדברים. לפני שנה בחפחת יער הושלם השכלול של קיומנו את מצוותנו הכוללת של ירושתנו את עיקרה של ארץ חיינו ונחלת אבותינו. בהחזרת כל ירושלים, ירקודשנו, עוזנו ותפארתנו ומקום מקדשנו, לרשותנו אנו. חזרנו ונשבענו והכרזנו אז בפני כותל חיינו זה, לעומת כל ישראל וכל אומות העולם, כי חזרנו אל מורשת אבותינו, כמובן, ולא נזוז מכאן. התהליך הנפלא של מעשה ריבון העולמי והדורות בהתעלות תשובנו הביתה, מסדר שנתנו של תושיית כוחנו, הוא להתקדמות, התבססות והתחזקות. ולא לנסיגות הרפיונות חלילה. אם לא הייתי מספר את הסיפור קודם, התחזק, בסדר? זה מובן עכשיו. בזוכרנו כי השם אלוהינו ריבון העולמים והדורות נותן לנו כוח לעשות חי, נשגבנו ואמרנו כי מצוות התורה בתוקף תודעתנו, כי כוחנו ועוצם ידינו עשה לנו את החי לזה. לנו, לישראל, אורית על קודש הבריחו. דברו זה של אדון עולם החוזר ומלא בתורה, בנביאים ובכתובים, בסדרי תפילותינו ובדברי ימי חיינו, אינו בן חלוף. ולא ניתן להשתנות ולסלף חלילה, בהגיע הופעת קיומו. בהגיע קץ גלותנו זה כהודעת התורה והנביאים, לחכמנו זכרונם לברכה, הלך ונשבר עול הגויים על צווארנו, במצבנו המעשי ובמהלכי רוחנו. ובתוקפה של שנת הקודש הזאת, שנת היסוד והשורש לשנים ולדורות הבאים עלינו לטובה, הולך וחוזר ומתגדל כבודנו והדרנו לעיני כל אפסי הארץ, גם מתוך כל המעקשים והסיבוכים. ולא נעשה עצמנו ולא נהיה עוד ללעג ולכלס בעיני הגויים. ולא נבוש ולא נקלם ולא נקשל לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול הגיבור ואומר בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך. וגם אם אלף פעמים יאמרו גדולי תורה או חסרי תורה, שאין כאן בענייננו הכללי של עמנו וארצנו עניין של הלכה, אינה משתנית האמת ממציאותה. כי כולנו, כולנו, גם ביודעים וגם בלא יודעים, גם הדתיים וגם הלא דתיים, הלא מקיימים בזה את ההלכה הגדולה הכלל ישראלית המלאה כל ישראל והוראית המקורות ראשונים האחרונים של החזרת ארץ נחלת אבותינו לרשות בעלותינו הממשלתית. וגם כל אי הנעימות אשר במשגב תקומתנו האלוהית לעומת תיאוריית האבל והרשע הנוצרית המתפוררת ביחס לנצח ישראל. בסדר? מה שהזכרנו? או בהתרגלות הגויית הערבית בהתיישבותם ובבניינם על אדמתנו, או בהמשך שלטון הריקה של הצער הצורר הרוסי בממשלת יורשיה אויבי השם ועמו, או בזו הסתפחות נידחנו ובזורנו בתומעת ארצות עמים. על כל זה, כל הנעימות הזאת, עין ואפס הוא אל דברו הקיים והנאמד של ריבון העולמים והדורות, המופיע בהבעות תורתו ונביאיו ודברי חיי עמו, ומקיימנו ומרוממנו ומקדשנו בבהירות ממשותו לעיני כל אפסי הארץ. כלפי כל מיני עצות ותחבולות והסכמים של גויים או של יהודים, של חולשות מדינאים או מלומדים, בהפרעות והרפיות של רוממות פקודתנו האלוהית, שהם באמת כולם בטלים ובוטלים לגבי ערך האמת והצדק והיושר של תקומת השם בארצו ותחיית שלמה ושפר רוחו לכל עולם כולו. לעומת כל זה, הלא יעמוד כחומת חוסן בצורה הכוח האדיר של כל עם ישראל כולו וכל דור נעורינו הקדוש, המשמרת הציעה נעורינו הקדוש, דור הגאולה והגבורה והקוממיות בכל תשלובת האבות והבנים, וכל דעת הקהל העולמית תתרומם להבינינו ולהכירנו להתחשב איתנו במלוא ערכנו גבורתנו הרוחנית והחומרית, עם כל התחשבותנו בצמצומי סידורנו ביום הגדול והנשגב כ"ח אייר, משום שלום מלכותנו וליכודה, עם המכאיב והמבדח, כמו שאומרים, אם זה לא היה עצור, זה היה מצחיק, עם המכאיב והמבדח שבהתר תפילותינו אצל הכותל, כמו במימי שלטון אנגלים, כי הוא צריך לבקש איזה רשות, הלא נדע ונזכור כולנו, כי לא נסוג ממכה, תחיינו ושמך נקרא, שם אלוהים צבאות, השיבנו על פניך ונבשם. טוב, התרשם. בינו שנו דור ודור, שנה לשנה תביעו. רוצה לדעת, קורא לזה ציווי. ציווי מן התורה, בינו שנו דור ודור. אני לא רוצה עכשיו לפתוח מערכה לימוד היסטוריה אצל הרב ציודה ואצל הרב בהזדמנות אחרת, אבל מה שקורה פה מהרצודה זה חלק מהעניין הזה. בינו זה להבין דבר מתוך דבר, היסטוריה זה, אבל מה עם מהלך האידאות? להסתכל על ההיסטוריה דרך האידאות. מי ככה לומד היסטוריה? כי מה צריך להגיד, מתי זה אמת, מתי זה נפטר, מתי זה נולד, מתי זה שלט, מתי זה הפסיק לשלוט, מתי לקחו את זה, מתי כבשו את זה? זה לא מעניין, אולי מעניין, זה לא זה. העניין הוא מה המשמעות של הדברים. ויותר נכון, כמו שרב אומר באורות, לא למה ככה נהיה, אלא למה ככה היה ראוי להיות. וזה אתה יכול להבין רק אם אתה מבין את העיקרון של ההיסטוריה. בינו שנו דור ודור. ואז משנה הרב את הפסוק שאומר יום ליום יביא העומר, ואומר שנה לשנה תביא העומר. ופתאום מתברר שהקשר בין תפשין ונזיין, תפשין ונחת, בין תפשין ונווה ותפשין ונזיין, הוא קשר לא רק שעל פי א' ב' אחרי ו' מגיע זין. לא בכדי תמיד דרשו דורשי רשומות על השנים את מה שהם דרשו. וכמו שגם הרב ציודה פה דורש. ולא סתם תאריכים קוראים בתאריכים, על פי הסוד, יש איזה אזור שאחרי שבירת הכלים הגיעו אליו כמה אורות. ובדרך שנתקן אותו, את האורות האלה, לכל 6,000 שנים, לכל יום, לכל רגע, לכל אדם ולכל חפץ, יש בדיוק את התפקיד. ממש מסומן לפי ימים ושנים ואנשים. בסדר? אנחנו לא... ולשנים האלה יש סדר. למשל חז"ל דורשים מסכת שבת, אם יהיו חטאיכם כשנים כשל ילבינו, אם יהיו חטאיכם כמו השני שהוא אדום, חטא, דם, תאווה, כשל ילבינו, יהיו לבנים, סליחה, מחילה. אומרים חז"ל, אם יהיו חטאיכם כשנים הללו שסדורות ורוחות מששת ימי בראשית. מה הפשר, מה המובן? לא לעשות בזה עכשיו, אבל הנה, יש משמעות לזה ששנים הן סדורות באופן מסוים. ועל זה הרב קורא, הרב ציודה קורא פה, שנה לשנה תביע עומר. כאילו השנה לוקחת את כל מה שהיה בה, מעבירה את עומר השנתי הזה, את מה נאמר בשנה הזו. כן? הקדוש ברוך הוא מביא לי פה עכשיו ספסלים, בימה, יושבים, סנגור, קטגור. נו, אז מה היה לנו השנה? ומעביר את זה אל השנה הבאה. אז אנחנו עכשיו במעמד מאוד מיוחד, הציודה יקרא לזה בהמשך, ובתוקפה של שנת הקודש הזאת, שנת היסוד והשורש לשנים ולדורות הבאים עלינו טובה. למה? ובעצם, השנה הראשונה שאנחנו בודקים, כך אומר הבני שכר החנוכה, כתוב, אנחנו רואים שבסוף... על הניסים של חנוכה. לשנה אחרת קבעו בעשר מימים טובים. למה לשנה אחרת? היה נס, שרנו בית מדרש, ברגנו שעל זה צריך לקבוע חג, מראה בערכין, כל ההלל, מראה במגילה, אתה הללה, זה סוגיות מגבילות. נו, אז בואו נחליט, נכריע שעושים, כמו שהמועצת רב, נכריע שעושים. לא, לשנה אחרת קבעו בעשר מימים טובים. זאת אומרת, בני שכר, כי על, 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 על פסח, זה התורה קבעה, שהתורה קבעה, פה הם לא ידעו אם האירוע הזה הוא כמו האירועים של תורה, שבכל שנה מופיעה אותה הנהגה שהופיעה אז, כי זה לא רק זכר, זה פשוט מופיעה אותה הנהגה, כמו שפסח הרי היה עוד לפני שהיה פסח. נכון? כשהמלאכים מגיעים לאברהם, איך אומר רש"י שם בשם המדרש? אותו פסח היה. אם לא עוד שם, פסח היה, לידת יצחק. מה פסח? אין עם ישראל, אין מצרים, על מה אתה מדבר? ההנהגה של פסח הייתה. היסטורית היא הופיעה אז, בליל תתווה וניסן, באופן שאכן יצאו ציבותיכם ממצרים. אבל פסח תמיד היה. האם ההנהגה שהתגלתה בחנוכה היא הנהגה מהסוג הזה, או שהיא אירוע מסוים שהיא רע? בוא נחכה. הגיעו לקפה בחיסלב שנה אחרת, בשנה השנייה, שחשים את ההערה הזאת. אומרים, טוב, קבעו, ועשהו מימות. הלל ועודה. עכשיו, בואו נראה איך אנחנו מתנהגים בקפחי ביער הזה. האם אנחנו יודעים להתחבר, לגלות בתוכנו את אותה רוח שהייתה שנה שעברה? עכשיו, השנה הזאת היא היסוד והשורש. יסוד ושורש זה קצת שני מילים, זה שתי מילים הפוכות. זה כמו מסמרות נטועים. כי מסמר זה תקוע. בסדר? זהו. נטייה מהי? לישון חזל פרה ורבה. בסדר? לירת גדלה ו... סבבורם תמיד היה אומר לנו. מסמרות נטועים... זה שתי תכונות שיש בדברי תורה, שמצד אחד הם קבועים, יסודיים, יציבים, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, וכל תורה שאין לה בתאה, שאין לה בתאה, וכו' וכו', אבל כאן צומח, בוער. אמר דברים שלא שמעת המוזן מעולם, ולא אמר דבר שלא שמע אם תירבו. בסדר? אבל איזה ולא נכנס. מצד אחד, אתה מסמר, לא, אתה כל שמעתי מהרב שלי. כן, אנחנו לא שמענו את זה אף פעם, פרי ורפה. מצד חיבור לעוד נפש, ועוד נפש, ועוד נפש. יסוד, זה יסוד בניין. ושורש, זה פורח. השנה הזאת הולכת להיות היסוד שמקבע את הדבר הזה, ומצד שני, הוא יראה לנו איך הדבר הזה משנה לשנה מביע עומר. ועכשיו, איך שאנחנו נתנהג עם זה? איך שהבאה הפנימית הנשמתית שלנו, הרוחנית והנפשית שלנו, תבוא לידי ביטוי, כמה שנהיה תקיפים בזה, כך אכן אנחנו נזכה לעשות את זה לכלל ישראל. לפני שנה בכ"ח אייר הושלם השכלול של קיומנו מצוותנו הכוללת של ירושתנו תקרה של ארץ מחיינו נחלת אבותינו. והחזרת כל ירושלים. טוב, ב-A באייר לפני 19, לפני 20 שנה, זאת אומרת, 19 ועוד אחד להיום. אז לפני שנה בכ"ח אייר, הושלם השכלול של מה שהיה 19 שנים לפני כן. זה כולכם יודעים מיסודות העניין. יום העצמאות, A B R, שעה 3 אחר הצהריים, וזה הרגע שבן גביר מכריז, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. איני יודע לחכות אותו, אני רק יודע שבשפת סימנים זה בן גוריון. בסדר? אז הבן שלי אמר השבת, אבא, וזה דוד אלי. מאיר דוד? טוב, יש לו שפם כזה. אנחנו מכריזים בזאת, בזה הרגע חלה, התחילה, היה חלף, חלות של מצוות ירושת הארץ, שלא נזלנו מיד זולותינו מן האומות. או לשמה מה, נראה בהמשך. ישבו. כי בעיקרון היה אפשר לכבוש את הארץ, לשים ססל או גדרות, ולנסוע חזרה לחול. חיל סגור, סגור פינה זה בידינו. טוב, הרמב"ן אומר שזה לא מספיק, צריך גם ליישב או לשממה. אומר הרמב"ן עוד סעיף, גם חשוב שמוישה וחיים, מה עשו, שכולם יבואו לגור. יש מצווה עליך באופן אישי גם לגור. אוקיי. אבל כל אלה שגרו פה, לפני הרגע הזה, מהאדם יושב בתל אביב, 14:00 יום שישי ההוא, הוא מקיים סניף עלוב של מצוות יישוב הארץ האישית הפרטית. 3:30, הוא חלק משלטון ישראל על עם ישראל בקיום המצווה הגדולה הזאת, הציבורית הזאת של ירושת הארץ. מאבי, מאבי. אבל כולי הייתי קרוע לגזרים, חתוך, חתוך. איך אפשר? אתם מבינים? אנחנו נמצאים לעצמנו, פשט, אומרים לנו, תגיד, כ"ט בנובמבר, י"ז וכסלו, תשח, הכרזת האומות המאוחדות, יש! יש מדינה! מה הרב ציודה באותו זמן עשה? אחי, מנגל, חגג, חגג על העניין הזה. איפה? בכה, קרוע כולו לגזרים. ואת ארצי חילקו. ואת ארצי חילקו. גמור. מי עוד גמור? איש ברית קודשנו. רב ינקב מוישה. הוא היה יכול להישאר בבית. אז הוא הולך לבן. לבן של הרב אבא זצ"ל. יכול להיות קרוע, אנשים קרועים. מי שאמר, מי שחתם לקרוז, היד אשר תחתום תקצץ, אז כזה קרה, הוא מרגיש קצוץ. הולך לרב ציודה, מה נעשה? טוב, אומרים אחד לשני, בואו ניכנס לחדר. אתם יודעים מה זה ניכנס לחדר? אז אני לא ראיתי את זה. הרב יעקב לבנון סיפר את זה לא פעם ולא פעמיים. שכשהרב חרל"פ הגיע לישיבה לתת שיעור בזמן שהרב היה חי, בסדר? אתם בית הרב מכירים, עולים במדרגות, פונה ימינה, נעמד ליד החדר, נמצא לחדר, הרב יושב בחדר שלו, נעמד, מחכה. הרב שם לב שהוא נמצא שם, ואז הוא נכנס ללמד. הוא גם מבקש רשות, מה? עפר. הרועד וזוחל לכתיבת שמו. לכתב ידי יעיד על כך. מכירים שם בערבים? המכתבים של הרב חלף לרב. אז נכנסים לחדר, אחרי כמה שעות הם יוצאים ואומרים, מעט השם הייתה זאת נפלט בינינו. פשט, פשט באמת השם הייתה נפלט בינינו. כי אתה אומר את זה בעלי, אה, אם לא שם איזה פלאות, איזה ניסי לפלאות, מעט השם הייתה זאת, אני יודע שאתה קופירייטר של זה. לא. אתה מגיע לטובה, שסובך מכל צד ומכל פינה, אם לא שם, אני עושה עם זה. פלא. נפלא. נפלא הייתי עם אחד. אבל, מעט השם הייתה הזאת. זה היום עשה השם, אם זה הפסוק שהוא מביא פה באמצע, נגיע לזכה בשעותיך. זאת אומרת, זה תפילה, על בסיס הפסוק. זה היום עשה השם, נגיע לזכה פה. במי? אלו מן הפסוקים שאין בהם אחריה. בהשם או בישועתו, או ביום. זה לא פשוט לשמוח ביום הזה. החלוקה הנוראית הזאת, את ארצי חילקו. שם סגר הרב ציודה את החשבון בקשר לכל מה שהוא לא מלא. בסדר? כמעה, כמעה. אנחנו נשמח שיהיה יום עצמאות, ודאי. כבר הייתה שמחה מרובה. ביום העצמאות, לא התמלא, זה לא היה מלא. אבל ודאי שאינו דומה שאין לנו חלק ושאין לנו בכלל. ברגע שיש כבר חזת שלטון, אז יש כבר שלטון של ישראל בארץ ישראל. אגב, ואם יש חלק מארץ ישראל שהוא לא תחת שלטון ישראל באותו זמן, מה הוא נחשב? מבחינות רבות חוץ לארץ. כי מאיפה חז"ל מוכיחים שכל מי שגר בחוץ לארץ זומן כמי שאין לו אלוה? דוד המלך שאומר, גירשוני היום, נסתפח בנחלת השם, כך הוא אומר על האחים שלו. טוב, אז איפה הוא היה כשהם גירשו אותו? אצל אחיש מלך גת. וגת זה בגאולות הארץ המובטחת. אבל מלכות שאול לא הגיע לשם. זה כבר היה מלך. כבר היה שלטון של ישראל. אז אי אפשר היה להגיד, טוב, איפה שאתה גר, אתה מקיים את המצווה הפרטית. כשיש עיתון, מה, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? עם ישראל לא שם. אז צריך להשכלל. אז בכ"ח באייר הושלם השכלול. עדיין, את נחלת נפתלי אין לנו, ועוד כמה נחלות, אבל, פה אומר הרב צבי יהודה, עיקרה של ארץ חיינו, נחלת אבותינו, הוא לא מדבר פה על יהודה ושומרון. בהחזרת כל ירושלים לקודשנו, הוזנו ותפארתנו במקום מקדשנו ברשותנו אנו, שוכלל. השתכלל. יש הבדל בין זה שאין לך את היד, דבר שאין הנשמה תלויה בו, לזה שאין לך את הלב. אם אין לך את הלב, וקיבלת אותו חזר, עכשיו אפשר להגיד, הושתל הלב, עכשיו אפשר להגיד, הושלם, שוכלל. ושתבינו, שאני אומר מה הרב צבי יהודה מעמיס, תראו איך הוא אומר פה, בהחזק כל ירושלים עיר קודשנו, עוזנו ותפארתנו, מקום מקדשנו בעל רשותנו אנו. יש פה תנ"ך? תודה רבה. רצו יודע, הרי כל התנ"ך יושב לו בראש. מה שאתה לא יודע שאתם, אבל אני רחוק מזה. אני יודע ואני אתקן עם זה בקרוב. תגידו אמן, יש אשכנזים. אורי אורי, ישר מבית. אתם תסתכלו במשפט של הרב צבי יהודה. אורי אורי, לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא. אתה מבין מה הרב צבי יהודה אומר פה? פשוט אומר את הפסוק הזה, ומה הסוף של הפסוק? לא יבוא בך עוד ערל וטמא. לא נוצרי ולא ערבי טמא. לא נוצרים, לא טמאים, לא ערלים, לא כאלה שמעלו והם לא. זהו, כי איך יש עוז, רבי תפארת, ועתיר קודש, וזה הנושא שלנו פה. אז החזרת כל ירושלים, הלא עיר קודשנו, זהנו ותפארתנו, מקום מקדשנו בא, ולא יבוא בו ערל וטמא. חזרנו ונשבענו והכרזנו אז בפני כותל חיינו זה לעומת כל ישראל וכל אומות העולם, כי חזרנו למורשת אבותינו וחמם ולא נזוז מכאן. אז רצי יודע, אומר, אתם זוכרים את הסיפור? סיפרתי לכם את זה כמה פעמים. אתם זוכרים את הסיפור? אז אני אספר לכם. בסדר? רצי יודע חזר על הסיפורים האלה הרבה. למה רצי יודע חזר על הסיפורים האלה הרבה? קודם כל רצי יודע סיפר סיפורים. כמה רב צוקרמן אמרנו לפני הרבה שנים, רב צבי יהודה, מספר את הסיפורים. נכון, הרבה סיפורים כאלה. אז ככה. אני בוחר דווקא בנוסח הזה, כי יש בו משהו חמוד. בבוקר של יום שני כ"ו באייר, הלכתי כדרכי להתפלל תפילת שחרית בישיבה. סיפור, רב צבי יהודה. המצב היה מתוח. כמה וכמה בני הישיבה היו מגויסים. אחד מן הבחורים ניגש אליי ורודיאני שהמלחמה החלה. להגיד את זה, זה באמת, אתה יודע, כי היו ימי המתנה ארוכים מאוד מאוד מאוד. שיגע את הלוחמים. במיוחד הצנחנים שבכלל היו אומרים להגיע למיתלה, והם היו שם, שם זרוקים, מחכים, זה גומר את הנפש ללוחם. והלגיון של ירדן מתפאר שהוא יכבוש את ירושלים שמחוץ לחומה. מאחר ששרה אווירת מלחמה בעיר, התפללתי למחרת ביחידות בביתי, ואחר כך הלכתי לבניין הישן של הישיבה שבתוך העיר. שמועה רדפה שמועה על המצב בחזיתות, ובמיוחד על הקרבות בעיבורה של ירושלים. אחד הידידים טלפן ומסר לי ידיעה בשמו של הרב הראשי לצה"ל בזמן ההוא, רב שלמה גורן, חתן של הנזיר, שיחידות צהל הולכות ומתקרבות לירושלים שבין חומות. הידיעה הרעישה. משעה לשעה גברה הציפייה להתפתחויות. זה חסר פה. אתה שהוא התקשר אליו, אבל אין לי טלפון. קצת שקט. ומישהו בשכן בא להגיד לי. זה אפרופו הטלפון שקט. חייל אחד בן הישיבה קפץ בשעת חופשה קצרה לישיבה ובישר שמחר אם ירצה השם הגיעו הצנחנים על הכותל המערבי. כמובן כולנו נשורים בחרדה ובתקווה. ביום הרביעי לפני הצהריים בשעה 11 בערך דפק קצין בפתח ביתי, נכנס פנימה ואמר לי בשמו של הרב גורן, כבוד רבי צבי יהודה, מוזמן על ידי הרב הצבי הראשי לבוא מיד אל הכותל המערבי. למטה מחכה זחלם. בדרך הצטרף אלינו הרב רבי דוד כהן הנזיר זצ"ל, שגם הוא הוזמן על ידי חתנו. אתם מבינים שזה מזה 19 שנה פעם ראשונה שהוא דרך מחוץ לבית. הוא קיבל על עצמו נדר שעד שהכותל לא ישוחרר, עד שהבית לא ישוחרר, הכותל לא ישוחרר, הוא לא יוצא מביתו. והוא לא ידע את מה שאנחנו יודעים, שאחרי 19 שנה זה ייגמר. אז 19 שנה היה בבית, עניינים בבית, שורים בבית, לא יצא מפתח הבית. והיה די רגוע. אז החלם הבקיע בקושי דרכו בין המונים עצומים שהצטופפו בחוצות ירושלים. המונים מרעים בדימות שמחה, בשירה ובריקודים לשחרור העיר שבין החומות. בדרך סך לי הקצין. משהגיעו הצנחנים לרחבת הכותל כשהם נצמדים אל אבניו, עלה לנדבחו העליון הקצין יורם זמוש, היה מפה, איש קבוצת יבנה ותלמיד ישיבתנו. אתם יכולים למצוא ביוטיוב כמה וכמה שיחות ישיבות, מכינות איזה שמספר את הסיפור, זה מרתק. והניף את דגל המדינה במרומי הכותל המערבי. המפקד אמר אל יורם, לכל קשורות הצנחנים, שמגיע לו פרס בעד מעשהו ושאלו במה הוא בוחר. והדומיה שהסתרה השיב יורם זמוש, הפרס המכובד ביותר בשבילי יהיה כאשר תשלחו רכב צבאי ותביאו את מורנו עם ציוד הכהן קוק, ראש ישיבת מרכז הרב, שיהיה בינינו בשמחתנו העצומה. הוא גם סך לי שבין הראשונים שהגיעו לחוות הכותל מערבי על אף סכנת הכדורים של רובי הצלפים הערביים שהוסיפו לירות ממקומות מחבור שונים היה הרב גורן, כשבידו אחת ספר תורה וידו השנייה שופר. לוחמים קשוחים מנוסי קרבות קשים בחרו כילדים בשומם את תקיעת השופר של הרב ראשי. הם העריכו את אומץ ליבו ומסירות נפשו ביותו כל הזמן בקו הראשון כאחד הצנחנים שגלשו מגבעת אוגוסט לויקטוריה אל הכותל המערבי. כעדר שגלשו לא מעטים נפגעו בהסתכנות זו. לשאלתי, דרך איזה שער משערי העיר הגיעו לכותל, השיב לי קול מוכר, קולו של חייל בן ישיבתנו, ברוך השם כל השערים פתוחים. בכל מקום סביבי הסתובבו ורצו חיילים מזוינים, הם היו בפעילות מלחמתית. בחלל האוויר ידדו קולות של יריות. מה זה פעילות מלחמתית? אתה מבין, רוצים לדעת, לא יודע מה זה. אמר לי הרב אריה שטרן, לפני 5 שנים, היה לי שיחה ארוכה איתו ככה על הרב ציודה. והוא אמר לי שהרב ציודה מאוד התנגד לזה שהחבר'ה יתגייסו. רק אולי... ללמוד, ללמוד, ללמוד. ותמיד, והרב שטרן אמר לו, הרב, אני רוצה להתגייס. וגם ניסה לשכנע אותו, ובסוף הוא הלך, התגייס. וכשהוא חזר, הוא הרגיש קצת סוג בית. או גרט. סוג בית. ואז הוא... היה שלב שהוא נכנס לרב ציודה, והוא סיפר לו, סיפר לו, זה היה בששת הימים, ששת הימים הוא מתגייס, הוא כבר היה בוגר צבא, הוא הלך, הוא נלחם, וכשהוא חזר, והוא סיפר לרב ציודה מה שיש, אמר, אני הרגשתי שנופל הסימון לרב ציודה, שזה לא כמו בתש"ח. בתש"ח אתה נותנים לך נשק ואתה הולך. הנה, זה הקרבין, טיק טיק טיק, זהו, תסתכל. אפילו לא יודע אם יש כל כך כוונות ובין העיניים, אבל זהו. יוצאים, ממלאים שקי חול, ממלאים זה. זה העניין, אז יהיה מלחמה, תקפוץ. ואז הוא הבין שצריך לעבור הכשרה, וזה לוקח זמן. עכשיו אפשר לשאול כמה רב הראשון היה בצבא, כן? בכלל אדיר ידעו קולות של יריות, אחד החיילים רב ישראל שטיגליץ, רב ישראל אריאל, בכל המקדש, בין ישיבתנו שכעת הוא רב שדה יעקב ורב צבאי, שתבינו מה, מתי זה היה ואיך, ניגש אליי ואמר שקיבל רשות מהפיקוד לערוך כאן תפילת מנחה בציבור. התפילה הראשונה בכותל אחר 19 שנות נבדוק. זו הייתה תפילת מנחה שכולה דבקות. הלב היה מלא והעיניים זלגו דמע. חיילים השתתחו במלוא גופם על רצפת הרחבה. חיילים הכניסו קצות אצבעות ידי מן סדקי האבנים. מה שהרב זצ"ל היה מקפיד, מישהו ביה במקצת. חיילים מכל החוגים אמרו תפילות מן הסידורים. אחדים פתחו מזמור תהילים, שיר אמרו שוב בשם שיבת ציון וכחונים. הארגון היה שליח ציבור והתפללו בכל רננה. הגידו הלל. בתוך התפילה אמר בשבילנו נוסח המתאים למורה של השחרור נחם וכו'. לאחר התפילה הגיעו למקום ראשי מדינה, הרבנים הראשיים ונכבדי העיר. כאשר הגיעה השעה לשוב, קרב אלינו מיכה חורין איש טירת צבי, מלומדי ישיבתנו, והודיע לנו כמפקד הגזרה שאתה סורקים את הסמטאות וכך לחכות אותו מסריקה. פינוי ציר. הרב גורן הוסיף שלנו עושים עורכים בדיקת חמץ. בין החיילים פגשתי כאן את בני ישיבותינו, רבי יוחנן פריד ורבי חנן פורת. הם זכו להיות בין הלוחמים לשחרור העיר הזאת. בדרך חזרה הוביל אותנו הזחל"ם מסמטאות המפותלות, שלאחר הסריקה נתמלאו קבוצות חיילים במלוא החגור בכל מעבר ומעבר. בטרם עזבנו את העיר המשוחררת אמרתי לכתבי עיתונות, רדיו וטלוויזיה מן הארץ ומחוץ לארץ. מה שהוא כותב פה, חזר וריחזנו לעומת כל ישראל וכל אומות העולם שביקשו חוות דעת להתרחשות הגדולה. איך הרב? איננו מודיעים לכל ישראל ולעולם כולו שבפקודה אלוקית חזרנו הביתה במעלות הקודש ומקדשנו, מהיום ואילך לא נזוז מכאן. ולזה הוא קורא חזרנו ונשבענו. בפקודה אלוקית חזרנו הנה. זה לא אקסידנט היסטורי, זה לא קרה במקרה, זה באמת התגלגל. הממשלה, זה הדבר האחרון שהיא חשבה, זה לשחרר את ירושלים, גם אנשי הצבא, בכלל זה לא מכנון. זה בפקודה אלוקית. חזרנו ונשבענו. אנחנו צריכים לסיים, אני רק אגיד במילה, כשהרב צבי יהודה מספר את זה, הוא רוצה לעורר אותנו לשם. בצוק איתן היה איזה, היה לקראת הסוף. ויוסי לוי ואני הגענו לאיזה פלוגת מילואים שישבה ממש על הגדר. זה מהגדודי החתמר שהחליפו את גדודי הסדיר כדי שהם יוכלו ללחם, והם נשארו בבקש. ובאנו, תודה יהודית, עניינים. ובדיוק אחר, קצין חינוך ראשי, היה שם ודיבר עם חבר'ה. הוא בוגר קיבוץ באזור, עם השלושה, וחי את האזור הזה. ואני שומע שהוא אומר להם, תראו, זה רגעים לא רגילים שיש, החברה שלנו היא שסועה, והחברה שלנו היא זה, וזה, באמת, לא רואים ברור כזה, מוזר הימים האלה של מלחמה, של איזה, זה לא אנחנו, אנחנו באמת, זה אנחנו באמת. חכו עוד מעט יגיע בחירות, יאכלו אחד את השני. זה האמת. רב צבי יהודה כל הזמן רוצה לקחת אותנו להפוך. תבינו, אם אני יכול פעם אחת לקפוץ לרוחק 6 מטר, אז זה מה שאני. גם אם כל הזמן בגלל שאני לא מתאמן, ואני לא זה, אני תקוע, אני בקושי קופץ 3 מטר. אם עם ישראל הצליח שתפרוץ ממנו הנשמתיות הזאת, השמחה הזאת, הדבקות הזאת בכותל, אז זה הוא. אי, זה עכשיו ברוחים בלגה ולחצים וזה, עזוב. רצו יודע, כל הזמן רוצה לעורר אותנו לשם, אז הוא מספר סיפורים. זוכרים? מה מזכיר לך? כמו ילדים, נכון? מה מזכיר לך? אז לרגע אחד אתה שם? מה מזכיר לכם? אז אני אזכיר לכם. אז הכל היה מלא. ואז הרב גורן, שכבש עם האמל"ח המיוחד שלו את חברון, אמל"ח ייחודי ביותר, לא יורה, אבל רואה. ומתוך הדבקות הזאת נקבל על הימים שלנו להיזכר בזה. היינו שם פעם. היה פעם איזה רעיון של מוטה גור, כמה שנים אחרי. ואז הגענו והכרזנו, הכותל בידיים. מה הכרזנו? זה אתה! מה הכרז? הר הבית בידינו! אז זה היה הכותל בידינו. ימים מורכבים. עדיף שלא היינו נכנסים לכל הבלגן הזה, ועכשיו שטחים, הר הבית ומוסלמים וכל זה. מי צריך את זה על הראש? בפקודה אלוקית חזרנו הביתה. זה בעזרת השם, זה המשך.